קודם כל, היום אנחנו נראה את הגמרא. אתם רואות שהגמרא מצולמת לכם, לא רק ההסבר של הרב? לא נראה את הכל. אני אגיד לכם איזה שורות כן ואיזה שורות לא, אבל אנחנו רוצות קודם כל לראות את הדברים שכתובים בגמרא. לא כל דבר אנחנו נבין כפשוטו, בסדר? כי גם כתובים בגמרא דברים תמוהים שאנחנו לא מבינות, אבל בעזרת השם הרב יסביר לנו את מה שכתוב בגמרא דרך הפירוש שלו בעיניה. אני מתחילה במילים אמר רבי יוחנן, זה עמוד 30 בדף, ואני אגיד לכם כל פעם כמה שורות לדלג, כי אנחנו נדלג על הרבה שורות. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כן, יש הרבה דפים, כל מי שרוצה מוזמנת לבוא לקחת. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, תקשיבו טוב, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? מה זה אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? זה שיעור בזוגיות, אחי נועם. שיעור בזוגיות. אבל זה לא רק בזוגיות. לא. מה זה שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? מה הכוונה של הגמרא? מה זה מרצין לו? מנסים לפייס אותו. לא מנסים לפייס בן אדם כשהוא כועס. אם הוא כועס, צריך לחכות שמה? שהוא קצת יירגע. אפשר לראות את זה עם ילדים קטנים, נכון? אם ילד כועס ואמא מנסה לעשות לו פוצי מוצי בזמן שהוא כועס, אז לא רק שהוא לא נרגע, זה הרבה יותר מרגיז אותו. עכשיו אני כועס, תעזבו אותי. הוא צריך לצאת. זה לא רק ילדים, בסדר? הוא צריך לצאת קודם כל מהכעס, ואז אפשר לנסות להתפייס. תזכירו לי שצריך לדבר על התפייסות בשיעור איש ואישה. נכון? זה דברים חשובים. יש לי איזה סיפור לספר לכם מהשבוע, אבל תזכירו לי, שיעור איש ואישה. טוב. אז הגמרא שואלת, איפה יש הוכחה שלא מפייסים בן אדם בזמן שהוא כועס? כשאנחנו כועסים, השכל שלנו לא במקום, הוא לא שולט. יש איזה משהו כזה, כשאדם כועס, הוא מרגיש את זה בבטן, נכון? הוא מרגיש, וזה עולה, 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 וזה עוטף אותו, ואין, נגמר השכל, אין שכל יותר. יש שכל, אבל הוא מכוסה. הוא מכוסה בדמיונות, בתחושות, בסערות, בטלטלות שהכעס הזה עושה לי. אין מה לדבר איתו בזמן הזה. לא מדברים איתו בזמן הזה. אומרת הגמרא, מאיפה ההוכחה? ההוכחה היא מאחרי חטא העגל. עם ישראל נופל בעגל. זה קורה קצת אחרי שקיבלנו את התורה, קצת אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, קצת אחרי שקיבלנו על עצמנו באמת להיות עם השם. עם ישראל חוטא בעגל, ומשה רבינו רוצה שריבונו של עולם ימחול לנו. אומר לו ריבונו של עולם, אומרת הגמרא, פני ילכו והניחותי לך. מה פירוש המילים בפסוק? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. אז לפני שניכנס לעומק, אני רוצה להגיד משהו באופן כללי. לריבונו של עולם אין פנים, לריבונו של עולם אין כעס, ריבונו של עולם הוא לא בן אדם, ריבונו של עולם הוא מעל ההרגשות ומעל השיער, זה לא. אבל זה שיעור, כשריבונו של עולם אומר למשה, פנה ילכו והניחותי לך, אומר ריבונו של עולם למשה, אני עכשיו מעביר לך שיעור, מה קורה כשמישהו כועס? מה זה הפנים של ריבונו של עולם? אין לריבונו של עולם פנים. פנים זה משל לאיך אנחנו פוגשים עכשיו את ההופעה האלוקית. עכשיו אנחנו פוגשים את ההופעה האלוקית אחרי חטא העגל, כאילו ריבונו של עולם כועס, כאילו, בסדר? אין דבר כזה אצל ריבונו של עולם. אבל זה שיעור בשבילנו. אומר ריבונו של עולם למשה, אם אתה פוגש בכעס, אתה צריך לחכות. ואחרי שיעברו פנים של זעם, אז אפשר יהיה לדבר. אז בואו נגיד עוד משהו בסוגריים. אסור שהמצב יישאר מצב של כעס, בסדר? לפעמים צריך לחכות כמה שעות, לפעמים צריך לחכות יום. בסוף צריך לדבר. בסדר? זה הכל בסוגריים, זה מתערבב לי, כל השיעורים מתערבבים לי. בסוף צריך לדבר. אי אפשר לדבר כשמישהו אחד כועס. כי אין שכל בזמן של הכעס. אתה רק בתוך התחושה שלך. אתה רק בתוך השערות שלך. אין, נעלם השכל. הוא יחזור, הוא יחזור. אבל לא עכשיו. בוא נראה רגע, לאן אנחנו ממשיכות? טוב, אני אמשיך קצת. ומי עיקר איתך כמה דקות שבריחו? שואלת הגמרא, תכתבו בעברית, האם יש כעס לפני הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, אין. אין זה בארמית? כן. אני שמחה שאין פה ילדה שלמדה גמרא באולפנה. יש מישהי שלמדה גמרא באולפנה? מזלנו. אז אין... באולפנית. כן, אני יודעת, אני יודעת. תמיד יש לי בנות באולפנית שמגלות לי את זה, בסדר? כן, אז אין, אין זה כן, בסדר? אומרת הגמרא, יש כעס לפני הקדוש ברוך הוא. מאיפה הגמרא יודעת? כדתניה, דתניה, כתוב בספר תהילים, ואל זועם בכל יום. אומרת הגמרא, דוד המלך אומר בתהילים, ואל זועם בכל יום. אני רוצה להגיד שוב, כל מה שכתוב, זה כתוב בלשון שאנחנו אמורים להבין. ריבונו של עולם לא כועס. לפעמים ריבונו של עולם צריך להופיע מולנו במצב של כעס. למה? בגלל שאנחנו לא מתנהגים כראוי. הוא לא כהן, אין לריבונו של עולם רגשות. ריבונו של עולם הוא לא בן אדם. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף ואין לו תחושות ואין לו חוויות ואין לו שערות, וגם הוא יודע הכל עוד לפני שזה היה. אז אין לו על מה לחוס. זה מולנו. לפעמים אנחנו צריכים להבין שיש, נגיד את זה במילים עדינות, בסדר? חוסר נחת אלוקי מההתנהגות שלנו. ואנחנו חווים את זה בתור כעס. אומר דוד המלך, אל זועם בכל יום. שואל את הגמרא, כמה זעמו, כמה זמן הוא זועם? רגע. וכמה רגע, אני לא יודעת להסביר את זה, אחד מחמשת ריבו הוא 8,888 בשעה. אל תשאלו אותי כמה, אבל זה כלום כמעט. בסדר. אם יש לי מבינה אחרת, תגיד, שתגיד. וזוהי רגע. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה השעה. אף אחד לא יודע מתי זה קורה, חוץ מבלעם הרשע. דכתיב בי, כתוב עליו בספר במדבר כ"ד, ויודע דעת עליון. למה בלעם הרשע? עוד נדבר על זה, בסדר? אז יש איזה רגע, פצפון, פצפון, פצפון במציאות, שהזעם האלוקי מתגלה, ואנחנו לא יכולים לדעת מתי הזמן הזה. אני דילגתי לאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש שורות מלמטה בגמרא. באמצע השורה כתוב, ואיינו דקאמר לבלעם לבלק, מה אקוב לא קבו אל, ומה אזעום לא זעם השם. ככה אומר בלעם לבלק, מלמד שכל אותם הימים לא זעם. בימים שבלעם ניסה לקלל אותנו, ריבונו של עולם לא כעס בכלל. וכמה זעמו, שואלת הגמרא, אתם רואות שורה שלישית מלמטה, רואות? רואות שורה שלישית מלמטה בגמרא? וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, עוד פעם, הגמרא שואלת, כמה זמן זה הרגע הזה? אמר רבי אבין, ואיתמר רבי אבינה, תקשיבו טוב, דעה אחת, רגע כמימרי. רגע כמימרי, הכוונה, בדיוק כמה זמן שלוקח לנו להגיד את המילה רגע, זה הזמן שריבונו של עולם כועס. זהו. אמרת את המילה רגע, נגמר הזמן. טוב? אנחנו עוד לא מבינות את הגמרא, אנחנו רק מקשיבות. אני רואה את כל הפנים התמיהות. מה היא רוצה מהחיים שלנו? חכו. אני לא רוצה כלום, זה הגמרא. רגע, רגע, ומינן לנדה רגע רתך, מאיפה אנחנו יודעים שזה רק רגע? שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו. מה זה אפו? מה זה אפו? כעסו, נכון? מכירות את הפסוק הזה? כי רגע באפו חיים ברצונו. אז הכעס האלוקי הוא רגע, הוא כמעט כלום. כל השאר זה חיים, זה טוב, זה שפע. ממשיכה הגמרא, ואי בית אימא מהכה, ואם תרצה אמור שיש ללמוד מפסוק אחר. מה כתוב בפסוק בישעיהו? חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. חווי זה התחבאי. אומר ישעיהו הנביא, התחבאי כמעט רגע עד יעבור זעם. זאת אומרת, גם לפי ישעיהו וגם לפי תהילים, הזמן של הכעס האלוקי זה רק רגע אחד. או לפי הפסוק, כי רגע באפו חיים ברצונו, או לפי הפסוק, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. עכשיו שואלת הגמרא עוד שאלה. ומתי רתח? מתי זמן כעסו של ריבונו של עולם? עכשיו תקשיבו שוב, אנחנו לא נבין מה אומרת הגמרא, אנחנו הכל נבין אחרי שנלמד עניה. אבל תכתבו בעברית את מה שכתוב שם בארמית. אז כתוב בגמרא כך, אמר אביי, בהינך תלת שעה, באחד מרגעי שלוש שעות, קמיתה, קמיתה זה ראשונות. עוד פעם אני אומרת, אמר אביי, תכתבו בעברית, באחד מרגעי שלוש שעות ראשונות של היום, אני רואה שזה כתוב גם ברש"י, מה קורה באחד מרגעי שלוש ראשונות של היום, תקשיבו טוב, כי חברה קרבלתה דתרנגולה, מחבירה, אתם רושמות? כשמחבירה הקרבולת של התרנגול, וקאי אחד קראה שעומד על רגל אחת, עוד פעם, באחד מרגעי שלוש שעות ראשונות של היום, שמחבירה קרבולת התרנגול שעומד על רגל אחת, על זה אומרת, שואלת הגמרא, והרי כל שעתה ושעתה נעמי קאי אחי, והרי כל שעה ושעה זה מה שקורה. כל הזמן זה קורה עם הקרבולת של התרנגול שעומד על רגל אחת. אלא, תקשיבו טוב, כל שעתה אית ב... לא יודעת איך אומרים את זה, סורקי סומקי. כל שעה יש בו בקרבולת הזאת חוטים אדומים. בהי שעתה בשלוש שעות אלו, לת בשורקי סומקי, אין בו חוטים אדומים. זה נשמע קצת מיסטיקות, זה לא מיסטיקות, בסדר? תכף נבין. הבנו? יש כמה שעות ביום שאין בקרבולת של התרנגול חוטים אדומים. זה השעות שריבונו של עולם כועס. למה? תכף נברר. הדעה השנייה, מתי הוא כועס? תדלגו 1, 2, 3, 4, 5 שורות. יש שם דעה של רבי מאיר, רואו אותן המשמד רבי מאיר? זה דעה שנייה, מתי ריבונו של עולם כועס? תן המשמד רבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים עטרותיהם בראשיהם ומשתחווים לחמה. זה הדעה השנייה. מתי יש כעס של ריבונו של עולם? כשכל מלכי מזרח ומערב מניחים את רותיהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, שהחמה זורחת. אז לא הבנו כלום, אבל אנחנו נבין בעזרת השם. אנחנו נראה את הדברים של הרב, ואנחנו רוצים מתוך זה ללמוד מה מקומה של מידת הכעס בעולם ובחיים שלי. אתם יודעות שיש מידה כזאת. ואם יש מידה כזאת, אז צריך לברר מה תפקידה במציאות. אז אני מתחילה להקריא את הדברים של הרב, ועוד מעט גם אתם תצטרכו ללמוד קצת בחברותות. כן. קודם כל את צודקת, לא הבנו. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, הגמרא אומרת שכל הזמן, כל השעות, יש חוטים אדומים בקרבולת של התרנגול. בשלוש שעות האלה אין שם את החוטים האדומים האלה. כאילו זה לבן. לא הבנו אבל. טוב. אז הרב אומר כך, הורינו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהן אחת שתהה רעה בהחלט עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נעדרת. אומר הרב קביעה, אין מידה בעולם שריבונו של עולם נתן לבני האדם שהמידה הזאת רעה לגמרי. אם היא הייתה רעה לגמרי, לא היה לה מקום במציאות. אז כל המידות, נכון, לפעמים את אחרי איזו סיטואציה לא נעימה, את אומרת לעצמך, אם לא הייתה לי את המידה הזאת, לא משנה. אם זה קנאה, או גאווה, או כעס, או לא משנה מה. את אומרת, אם לא היה לי את זה, אין, הייתי מושלמת. קודם כל אומר הרב, אין דבר כזה. כל המידות, גם המידות שנראות לך הכי מפילות, הכי קשות, הכי מעצבנות, הכי שהיית רוצה שהם לא יהיו, אומר הרב, אין כזה דבר. אין מידה בעולם שריבונו של עולם שם אותו בעולם והיא הכל רע, היא רק רע. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב, רק צריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. אז קודם כל, מי זה הפועל הטוב? הפועל הטוב זה ריבונו של עולם. כל מה שריבונו של עולם ברא בעולמו, זה בשביל הטוב. אז גם אם יש מידה שהיא מורכבת, גם אם יש מידה שהיא קשה, גם אם יש מידה שלא כל כך הייתי רוצה אותה בחיים שלי, אומר הרב, אנחנו צריכים ללמוד מתי הגיעה השעה להשתמש במידה הזאת. וגם כשמגיעה השעה להשתמש במידה הזאת, באיזו מידה, באיזה מינון להשתמש בה. לא תמיד לתת לה לפרוץ עם כל העוצמה שלה, צריך לדעת להתנהג במידה, במשקל ובמסורה, כדי שבאמת למידה הזאת יהיה מקום כמו שצריך. זאת עבודה, זה לימוד, זה התבוננות, זה הבחנה, זה לשים לב למה שקורה, זה לא לזרום עם החיים מתי שבא לי ולתת לכל תחושה שמתפרצת להופיע. מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה יותר מדי, באופן שלא ליתן לה שום מקום. כי אם מקומה מצומצם, ראוי ליתן לה ולהשתדל לתקנה. אז אם יש לי מידת הכעס, אז אני לא צריכה לחפוץ שפשוט המידה הזאת תיעלם מהעולם. ולבנות בתוכי איזה חומות של אדישות מול המציאות. לא. אומר הרב, אם יש לך מידת הכעס, יש תפקיד למידה הזאת. את לא צריכה להפוך להיות אדם אדיש, לא מתבונן במציאות, לא אכפת לו מהמציאות, לא מעניין אותו מה שקורה, לא. כבר הזכרנו את מידת הכעס, שאדם שיש בו כעס והוא רואה עוולות, הוא לא יכול לשתוק, והוא ילחם, והוא לפעמים ימסור את הנפש על זה, והוא לא יהיה מוכן לוותר. ואנשים שהם אדישים, אז הרבה פעמים ימשיכו ללכת, הם בכלל לא יסתכלו, הם יגידו, זה מה שלא קשור אליי, זה לא קשור אליי, אני לא צריך, אני לא חלק מהסיפור, מה אכפת לי בכלל? לא. אם יש מידת הכעס, יש לה תפקיד במציאות. היא חלק מסיפור חיינו. על כן, אומר הרב, בשעת כעסו אין מרצין לאדם. שהאדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. כשחזל אומרים אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, זאת אומרת שחזל אומרים שיש מקום לפעמים לכעס במציאות. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי להירצות מיד. אבל אומר שלא יהיה לכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע, זה לא ניתן להיאמר. אומר הרב, מי שאומר שמידת הכעס אין לה מקום בעולם, הוא אומר משהו לא בסדר על ריבונו של עולם. כביכול ריבונו של עולם התבלבל, כביכול ריבונו של עולם טעה, כביכול ריבונו של עולם שם בעולם איזשהו כוח שאין לו תפקיד אל הטוב. אין דבר כזה. אז גם המידות היותר מורכבות, יש להם מקום בחיים ובעולם ובמציאות. ודברי חסיד במסילת ישרים פרק י' א', הגעתם למסילת ישרים פרק י' א'? ברוך השם שעוד לא הגעתם. זה מידת מה? הוא דיבר על פרק י' א', על מידת הנקיות? על החסיד הוא לימד. מה פדיחה? הכל טוב. שכתב שמעלת הנקי המעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריך עיון לעניות דעתי. אומר הרב, למה מסילת ישרים אומר שלא צריך את מידת הכעס? אני לא מבין. אני לא יודע. הוא מכוון כפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה. ייסד המנהיג העליון התברך בהנהגתו הכללית שישנם כוחות שתכליתם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באדם. כמו שיש כעס בכל אדם פרטי, יש גם הופעות של כעס במציאות. כמו שאצל האדם הפרטי לפעמים הכעס מופיע, ככה לפעמים במציאות יש תופעות שאתה מרגיש שיש כעס במציאות. אם שאפשר לחובשם, כן. הרמב"ן, איגרת הרמב"ן? אז למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון? אני חושבת שהרב גם ידבר על זה עוד מעט. מה את אומרת? נכון, למה הם אומרים את זה? אנחנו עוד נראה את זה. כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה כתוב בגמרא, זה עוד לפני הרמב"ן. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה כשאתה נותן לתחושות להשתלט עליך לגמרי, אתה כבר לא שולט. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה אין שכל, מת השכל, נגמר השכל. אם היינו מכניסים קצת שכל, לא היינו עובדים עבודה זרה. לא משנה, היה לנו את יצר עבודה זרה, לא נדבר על זה, דיברנו על זה. למדנו, נכון, איך הרגו את יצר עבודה זרה. אבל כל הכועס כאילו, כתוב על זה דברים קשים מאוד. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שהוא לא משאיר מקום לשכל בכלום. זהו, עכשיו הוא כועס. נכון, מה כתוב על כעס בגמרא? שמי שכועס הוא שובר כלים בחמתו, וקורע בגדיו בחמתו, הוא מפזר מעותיו בחמתו. אז הדוגמה אותו למראות מישהו שאיבד, איבד, את, כאילו לא נשאר רציונל בכלום, בכלום, בשום דבר. מי שובר את הכלים שלו? בסדר? זה כאילו, זה ציור, חזל מציירים ציור, שהכעס השתלט על האדם לגמרי, לא נשאר לו כלום חוץ מזה. ובאמת, זה המורכבות שלנו. צריך להגיד את זה. הרב רוצה להגיד איך אפשר לדייק עם זה. בסדר? אומר הרב, אם שאפשר לחובשם על ידי תפילת צדיקים וזכויות, אבל ראוי להניח להם איזה מקום, כי מעשה השם הכל נברא לתכלית הטוב. על כן אמר, רמתן עד שיעברו פנים של זעם, ויפעלו פעולתם באיזה ערך על כל פנים, כי לא לריק נמצאו ואניח לך. מה אומר הרב? כשיש מציאות קשה בעולם, בסדר? כשאנחנו מרגישים שריבונו של עולם כביכול כועס עלינו, זה ריבונו של עולם מבקש לזעזע אותנו, ריבונו של עולם מבקש לטלטל אותנו, ריבונו של עולם מבקש שנעשה שינוי. שזה יש כעס, כביכול כעס, שוב, הוא לא כועס בכלל. אבל אנחנו נפגשים בזה, בלב שלנו כביכול הוא כועס. למה ריבונו של עולם כביכול כועס? כי משהו צריך להשתנות, כי משהו צריך להיות אחרת. בגלל זה יש כעס בעולם. אין שום סיבה לכעס הזה חוץ מהמעשים שלנו. ולכן פעם בהרבה זמן, באיזשהו רגע אחד יש כעס. אומר הרב, וביות המקום הניתן לכעס בהתעוררות האדם המעולה הוא מעט מן המעט. כמו כן ההנחה בהנהגה הכוללת מצד עצמה, ביותה מתנהגת כראוי בלא יתרון קלקולים אינם טבעיים, היא גם כן רק חלק מועט וקטן מכונה בערך רגע. כי רגע באפו וחסד אל כל היום. אומר הרב, מי שמתבונן באמת, מי שיש לו עין אמיתית על המציאות, הוא יודע שהמציאות בכללותה היא טוב, והיא ברכה, והיא אור, והיא מתיקות. זה המציאות בכללותה. אלא מה? אנחנו לא מספיק מסתכלים על זה כראוי. כן, אמרתם שלמדתם בשער הבחינה. אני לא יודעת אם הגעתם בשער הבחינה למשל עם האסיר והתינוק. הגעתם לזה? אז לא נגלה לכם מה כתוב שם. תגלו לי מתי הגעתם לשם. אבל אנחנו מורגלים בטוב, ומכיוון שאנחנו מורגלים בטוב, אז אנחנו לא סופרים את כל הטוב שיש בעולם. אף בן אדם לא נעמד בסוף היום וסופר את כל הנשימות שהוא נשם במשך היום. למה הוא לא סופר את זה? איזה טוב אלוקי, זה מטורף שכל כך, כל כך מיליארדי אנשים נושמים כל יום. אף אחד לא מתעסק בזה. מדברים, רואים, שומעים, תואמים, ממששים, כלום. אני לא מדברת על דברים הרבה יותר עמוקים. אומר הרב, בפסוק הזה כתוב, כי רגע באפו חיים ברצונו, רצון השם זה שיהיו חיים, חיים של טוב, חיים של אור, חיים של ברכה. זה הרצון האלוקי. יש כעס קצת אלוקי בעולם. הכעס האלוקי זה רגע לעומת חיים שלמים. אותו דבר גם בחיים. יש מידת הכעס בחיים שלי, אבל צריך לדעת מתי הרגע הזה שבו אני צריכה לכעוס ולא לתת לכעס לפרוץ מתוכי מתי שאני רק מרגישה אותו. זה לא הסיפור. זה רגעים מיוחדים שאדם מותר לו לכעוס בחיים שלו. עכשיו אתם תקראו בחברותות 100 מילים והנה בנוהג שבעולם, עד המילים שאולי זה שלושת המילים האחרונות בצד השני, אז לפי מצבם הנעלה. טוב? רואות? מתחילת הפסקה השנייה ועד ארבעת המילים האחרונות שבצד השני, אז לפי מצבם הנעלה. בסדר? אז אנחנו רוצות אז לפי מצבם הנעלה. בסדר? השורה הראשונה. לא, 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 לא. קדימה. חברותה. מהפסקה. והנה בנוהג שבעולם, הפסקה החדשה. קדימה, אנחנו לומדות. עודל, את רוצה ללמוד עם תמה? תמה, את רוצה ללמוד עם עודל? בננות, יאללה. דרך כלל קיים. איפה יש כף א'?
יש מילה
שקטרה. בננות ללמוד לא ברביעיות, בזוגות. תלמדו בזוגות. בתחילת הפסקה השנייה. ההשתחוויה שלהם לשמש. למה? כשהגמרא רוצה להגיד מתי ריבונו של עולם כועס, אז היא מביאה את שתי הדוגמאות האלה. דוגמה ראשונה, תכף נראה, דוגמה ראשונה זה שהקרבולת של התרנגול פתאום אין בה חוטים אדומים, היא נהיית חיוורת, והדעה השנייה זה שכל מלכי מזרח ומערב משתחווים לחמה. עכשיו הרב יסביר ותקשיבו טוב, כי זה סיבות הרעות שבעולם. למה יש רע בעולם? למה בעולם יש רשעה? אומר הרב כך. מישהו התקשר ליצקוביץ', למה מתקשרים אליי עכשיו? מישהי ניסתה לברר דרך הרבנית? מי הייתה? נו. נו, לא מישהי שהיא תמיד באה לשיעור?
לא, לא.
הבנתי. מי שמסכימה להתקשר אליו ולשאול מה הוא רוצה, אני מתפדחת לדבר איתו. אם היא רוצה לבוא, סבבה. אם הוא רוצה להגיד לי עוד משהו, אני כבר לא יודעת מה נכון ומה לא נכון. תלכי רחוק, אני לא רוצה לשמוע. הצילו. עד שחשבתי שנזכרתי שזה מה שהוא אמר לי, בסוף הסתבר שזה לא מה שהוא אמר לי? אני לא יודע. נכון, היא לא הגיעה. אז למה הוא מתקשר? אני לא... קיצר, טוב. שתבוא, רק קיצר, טוב. ששרה תדבר איתו. טוב, אז הרב אומר ככה, והנה סיבות הרעות שבעולם שחלות על המין האנושי, כבר ביאר הרמב״ם שעיקרן הנה. בסדר? אז הוא יביא בשם הרמב״ם במורה נבוכים, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. הוא מביא בשם הרמב״ם שתי סיבות למה יש רע בעולם. בסדר? למה יש רעות שחלות על המין האנושי. סיבה ראשונה, מסיבת שיתוף החומר בתאוות רעות, שמזה מתהווים החלאים, והם גם כן סיבת העניות ועניות הדעת ורוב הרעות. אומר הרב בשם הרמב״ם, למה יש דברים רעים לאדם בעולם? אומר הרמב״ם, בגלל שאדם יותר מדי מקשיב לצדדים החומריים בחיים שלו, יותר מדי נותן לעצמו ליפול בתאוות, ומזה שהוא יותר מדי מקשיב לחומר, ומזה שהוא יותר מדי נופל בתאוות, בסוף באים עליו כל מיני חולאים, כל מיני מחלות שונות ומשונות. נכון, צריך לאכול הרבה צבעי מאכל וחומרים משומרים, ואיך קוראים לה? אבא שלי היה קורא לה, נכון, יש כל מיני E325, E400, שכתוב בה הרכיבים של האוכל. בטח זה לא מעניין אתכם, אתם עוד לא זקנות כמוני, אבל בהרבה חומרים משומרים הם כימיים, אז אין להם שמות באמת, קוראים להם E304, E205. אתה יכול לבדוק באיזה ספר כימיה אם זה מזיק יותר או מזיק פחות. אבא שלי היה קורא לזה רוטב אלף האים. אלף האים, אי ועוד, אי ועוד, אתה לא יודע מה זה. אבל זה מה שזה. כן, כן, אתם יכולות לזרוק את זה כבר לפח. בקיצור, אומר הרב, האדם מביא על עצמו את החולאים. האדם מביא על עצמו את המורכבויות. האדם, בדרך כלל האדם הוא זה שגורם לעצמו לעניות ועניות הדעת. עניות הדעת זה לא ללכת על פי השכל, זה באמת ללכת על פי כל מיני דברים.
לא, לא, אפשר לשבוע.
בגלל שזה עשרה בטבת? נו, אתם לא רוצות שיעור של הרבנית עידית בעשרה בטבת? בסדר, אנחנו רוצים שהיא תבוא. מה? כן, הוא אחראי על כל הדברים שלה. הוא תלמיד חכם, שלא תחשבי. הוא תלמיד חכם, הוא... לא, הבן שלה זה הנהג שלה, והבעל שלה זה האחראי על כל מה שקורה. כן. זה מה שאמרתי, ששכחתי שהוא הודיע לי. הוא כל כך מסודר, שהוא הודיע לי 1,000 שנה לפני, ואני כל כך לא מסודרת, אז לא זכרתי. טוב. עכשיו, איך זה קשור לתרנגול? זה שאנחנו מביאים על עצמנו את הרעות. אומר הרב, הנה בעלי החיים שאין להם דעת מתנהגים על פי דרך הטבע וניצולים מאלה הרעות על פי הרוב, אבל האדם מפני שיש לו דעת אין הטבע עוזרו, כי הוא ראוי להניג עצמו על פי דעתו הנכונה. עכשיו תקשיבו איזה בעיה יש לנו. אנחנו נבראנו עם שכל. זה בעיה. למה זה בעיה? כי כל בעלי החיים אין להם שכל. מה יש להם? יש להם אינסטינקט. מה יש להם באינסטינקט? הכל. אריה לעולם יהיה אריה. אף פעם לא תראי אריה הולך בסופר ובוחר שוקולד או גבינה צהובה. למה? כי אלוקים לא ברא אותו אוכל שוקולד וגבינה צהובה. הוא ברא אותו אוכל רק בשר. וכמה בשר הוא אוכל? האם הוא עושה מנגל ומפזר אותו במסעדת אכול כפי יכולתך? לא. למה? כי אריה באינסטינקט אוכל רק כמה שהגוף שלו צריך. אז הוא עורב לאיזה זברה, ואחרי שהוא טורף את הזברה הוא נשאר ליד הזברות והוא לא עושה להם כלום. הוא לא מתקרב אליהם, זה לא מעניין אותו, בטח שהוא לא אוכל אותם. כל בעלי החיים אוכלים רק מה שהם צריכים. הלוואי עלינו. אומר הרב, זה שיש לנו שכל זה מה שפותח בפנינו את כל האפשרויות. אין לנו אינסטינקטים. רק שהיינו תינוקות היה לנו אינסטינקט, ואז תינוק יונק בדיוק כמה שהוא צריך, לא יותר ולא פחות. אבל מאז שנהיינו עם שכל, ברגע שיש לאדם שכל, יש לו מתנה. קוראים למתנה הזאת בחירה חופשית. והוא הולך בסופר, והוא תכנן לקנות רק מלפפונים ועגבניות וחסה וקרו וגזר, נכון? ולחם מחיטה, מקמח מחיטה מלאה, ומלא דברים בריאים, ובאופן מפתיע הוא לא שם לב איך היד שלו הניחה בתוך העגלה שוקולד וגבינה צהובה וגם גלידה וגם ביסלי, אבל זה לא בריא. זה לא משנה שזה לא בריא. מי שיש לו שכל אין לו אינסטינקטים, והוא אוכל דברים הכי לא בריאים בעולם, ולפעמים הוא אפילו לא מכיר אותה מרוב שהוא כבר מעוות בגוף שלו, או שהגוף שלו נלחם, נלחם, נלחם לאכול את הגבינה הצהובה הזאת. עכשיו אני לא זוכרת מה זה היה שהשאירו על השולחן בחצר שלנו, ואף נמלה ואף יצור ואף חתול, אף אחד לא בא לאכול את זה. אני לא זוכרת מה זה היה, משהו שיא לא בריא שבטח אחד הנכדים שלי השאיר על השולחן, ואמרתי הנה ההוכחה כמה זה לא בריא. כלום נשאר שלם משבת, לא יודעת איזה יום שראיתי את זה, והוא שלח לפח אחר כבוד. אומר הרב, מי שיש לו שכל מצד אחד הוא הנברא הכי נעלה בכל המציאות, ומצד שני יש לו ניסיונות, וכמו שהוא בוחר בטוב הוא יכול לבחור ברע. זה רק בני אדם, רק בני אדם. אין דבר כזה שנמלה קטנה תאכל מה שלא טוב לה לאכול, למרות שאין לה שום שכל בקודקודה, אין לה קודקוד בכלל, אין לה כלום. ואותו דבר ציפורים, אותו דבר כל בעלי החיים. הם רק על פי אינסטינקטים, מדויקים. הם חיים בשלמות, כביכול. חמור הוא רק חמור, הוא כולו חמוריות. וציפור כולה ציפוריות, ואריה הוא כולו אריות. ורק אנחנו מתבלבלים. אומר הרב, והנה בבעלי חיים מצינו אלה שני החזיונות בתרנגול. תרנגול זה משל, בסדר? התרנגול שבגמרא הוא משל. למי הוא משל? בוא נראה. יש בתרנגול שני דברים. מצד אחד הוא מצוין בדעת, שעל זה אנו מברכים שנתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז תרנגול הוא משל ליצור שיש בו את שני הדברים. יש בו מצד אחד תבונה, שעל זה אנחנו מברכים אשר נתן לסחבי בינה. מצד שני, אומר הרב, אם זה הוא משותף בתאווה ונותן לנשים חילו, אז גם בצד החומרי התרנגול הוא לא משהו, הוא די הולך אחר תאוותיו. אומר הרב, מה הגמרא מציירת? מה זה התרנגול שהקרבולת שלו חיוורת? אומר, על כן ציירו מקור הרעות שיוצאות ממי שיש לו כישרון דעת, והוא משים עצמו כבהמה בהנהגתו, ועל זה הוא עובד הודו וכוחו החומרי והמוסרי, כי חיברה קרבולתא דתרנגולה וקאי אחד קראה. למה התרנגולת שלו, הקרבולת שלו חיוורת? כי הקרבולת זה על הראש. כביכול זה מה שמבטא את זה שיש לו גם צד שכלי. אבל כשהוא נוטה הרבה לצד התאווה שבו ולא לצד הדעת, הוא משותף בעד שעובד הודו וחיברה קרבלתא בלא חוטים אדומים. זה שאין לו חוטים אדומים, שוב, זה הכל משל. זה משל לזה שהקרבולת שלו חיוורת, שאין בו צדדים שכליים. זה משל לזמנים שהאדם בוחר לשים את השכל בצד, להכניס אותו למגירה, לנעול את המגירה ולא להקשיב לשכל. זה הקרבולת החיוורת. כביכול, כביכול הכתר שיש לתרנגול על הראש, הוא נהיה חיוור, כי אין מקום לראש, כי הראש לא שולט עכשיו. מזה תיוולדנה הרעות, והכוחות הכלליים מתחלשים על ידי ההנהגה המקולקלת, ועל זה באות רעות חומריות ומוסריות. אז מה הסיבה הראשונה לרעות שבאות לעולם? שהאדם לא נותן לשכל שלו להוביל אותו אל הטוב. שהוא לא נותן לשכל שלו להחליט לבחור בטוב. שהשכל לא שולט. כן. לא, זה... השכל, כשהרב אומר שכל, הוא מתכוון לשכל שמקשיב לחוכמה האלוקית, בסדר? לא לשכל שמבין מתמטיקה, בסדר? אז זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, מה זה המלאכים האלה? אומר הרב, ויש עוד מקור לרעות מצד השכל המשובש שלא ישלים חוקו, שמען תיוולדנה המלחמות הכוללות המיתות, וזהו בשעה שהחמה זורחת והמלאכים מניחים כתריהם בראשיהן ומשתחווים לחמה, שיבוש הדעות השולט בעולם וגורם כל הרעות המוסריות הכלליות והחומריות. להתפלל לחמה זה שטחיות, להתפלל לחמה זה רדידות, להתפלל לחמה זה שפלות. נכון, באמת החמה זה יצור מאוד גדול ועוצמתי שמפיץ חום ומפיץ אור, אבל מי שמשתחווה לחמה זה ביטוי למבט מאוד שטחי על המציאות, זה ביטוי למבט מאוד נמוך ורדוד ושפל על המציאות, וזה משל לדעות הרעות והשטחיות שמובילות הרבה פעמים את האנושות, ושהרבה פעמים האנושות נלחמת מלחמות קשות על הדעות האלה, כמו שבאר הרמב״ם, על כן כשתמלא הארץ דעה את השם, אז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כדי שלא יהיה רע בעולם, צריך שהאמת האלוקית תשלוט בכל העולם. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה לא משהו קטן, זה לא משהו צדדי, זה לא משהו פינתי. רק שהשקפות האמת יובילו את העולם, אז כבר לא יהיו מלחמות ולא יהיו רעות ולא יהיו קרבות ולא יהיו יוונות ולא יהיו השקפות רעות. ובהשגת האמת יתבטלו גם כן המלחמות ותחדלנה הרעות היוצאות מהן. אז הרבה מורכבויות שיש במציאות אנחנו בעצמנו מביאים על עצמנו כשאנחנו לא נותנים לשכל שלנו להוביל את החיים. הרבה מורכבויות וכאבים זה בגלל שאנחנו לא מספיק שמנו לב, לא מספיק נזהרנו, לא מספיק הקשבנו, לא מספיק התבוננו, לא מספיק ביררנו את הדברים. נעצור פה בפעם הבאה. קודם כל עוד לא ראינו שתי פסקאות שגם נראה בפעם הבאה, אבל בפעם הבאה אני רוצה להביא את הדברים של הרמב״ם המקוריים מתוך מורה נבוכים, באמת יותר להתבונן בעיניים של הרמב״ם על המציאות, על מה שקורה במציאות.